שו שמלך המשיח הוא בשו שמלך המשיח בו אוי 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 מיד על גג גג בייס המיגדוש משמיע לישראל ואוי אוי Yazman Yazman Geulaschen Vimeinatem Aminem Vimeinatem Aminem Rio Bioi Rishe Zeleia Anovim Anovim
זק מחדר החדשות שלום רב לכם, אתם על כל חי ואנחנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות דיווחים על אור משונה, אור גדול ומיוחד מעין כמותו המקיף את כל הארץ. כך על פי הדיווחים אנחנו מקבלים דיווח לא ברור ממאזין באזור ירושלים שמספר על אור מוזר ולא שגרתי. אנחנו רוצים לברר את הדבר הזה, אנחנו פונים כעת אל כתבנו אשר גרייבר. שלום אשר.
שלום נדב, אכן כן, כפי שאמרת, מתקבלים דיווחים רבים על אור חזק בעוצמה גבוהה שאנשים רואים. האנשים לא מצליחים להגדיר בדיוק, אבל הם נשמעים נסערים ומבולבלים.
אם כן אשר, מה אומרים על כך בשירות המטאורולוגי או גופי המקצוע האחרים שאמורים לדעת במה מדובר?
פנינו לאנשי המקצוע שיעלו לשידור ויתנו הסבר על התופעה, אולם כולם מסרבים לעלות לשידור וטוענים שמדובר במשהו לא ברור ולא מובן. אחד הבכירים אמר לי לפני דקות אחדות שלדעתו מדובר במשהו לא טבעי, או כפי שהוא הגדיר לי, זה משהו שמימי. גדול עלינו, לא מצליחים לפענח אותו.
בהחלט מסקרן, מעניין, תודה רבה אשר, תאסוף עוד פרטים. אנחנו כמובן נשוב אליך גם בהמשך.
בהחלט, זה מה שנעשה וכמובן נעדכן.
אנחנו עכשיו עם כתבנו יעקב גרודקה, שלום לך.
שלום נדב.
אני מבין שלך יש עוד פרטים.
כן, ובכן, לפחות מהדיווחים שמגיעים אליי ממש בדקות האחרונות, אותו אור שנראה בכל העולם ולא רק בישראל, הסיפור הזה מתחיל להתבאר ככל הנראה, רק יהודים מדווחים על התופעה. כלומר, מכל העולם, מומחי חלל ויתר האנשים שאינם יהודים, נשאלים על האור המוזר והם טוענים שהם לא רואים דבר.
נשמע באמת מוזר, יש למישהו הסבר לתופעה הזו?
כפי שאשר דיווח מקודם, המומחים כולם מבועלים והם מדברים על אור שמימי, אור רוחני.
נשמע באמת מדהים יעקב, תודה לך. בשלב הזה אנחנו ממערים לעד ראייה תושב הרובע היהודי, ואנחנו מבינים שיש בפיו ידיעה מרעישה ומרגשת. שלום לך אדוני.
זה לא יאומן מה שרואים כאן, אחרי כל כך הרבה שנים שחיכינו וביקשנו והתחננו אין את המילים לתאר מה שאנחנו רואים כאן.
כשהמשיח יגיע לכולם הוא יודיע מי זה מלך המלכים, ואז כל הצדיק יהיו כל כך שמחים.
מי שלא ירצה להיות צדיק
לא יהיה שמח.
כל חי במשדר מיוחד ובלעדי לתיאור העתיד להתרחש בזמן ביאת המשיח ובניין בית המקדש. כשהמשיח יגיע, עורך ומגיש אבי רוזן, עורכת ראשית הגברת אסתי הרשקוביץ, ייעוץ תורני והלכתי הרב שמואל ברוך גנות, ליווי מקצועי בצלאל כהן וצבי טסלר, הפקה יעל איבר ואשר גרייבר, טכנאי ראשי רועי קנטן, ייעוץ מוזיקלי אפרים קמיסר.
שלום לכם, אתם על כל חי. ככלי התקשורת המוביל בסייעתא דשמיא בקרב קהל המאזינים שומרי המצוות, אנו רואים לעצמנו זכות וחובה קדושה לעסוק כל העת בשילוב והוספת תכנים שיש בהם כדי לחזק ולעורר בנו את האמונה בבורא עולם ואת האמונה שבקרוב ממש ישלח לנו את משיח צדקנו שיגאל אותנו מהגלות ונזכה לכל ההבטחות הגדולות וכל הטוב שממתין לנו באותם ימים. הערב אנחנו זוכים ברוך השם לאחד מרגעי השיא בשידורים. מאז הוקמו ערוצי הקודש שסללו את הדרך לערוצי התקשורת המשדרים כיום לציבור החרדי והדתי, לא היה שידור כזה. הן מבחינת המהות והן מבחינת ההיקפים, סדרי הגודל ומאמצים הרבים שהושקעו כדי להביא תוצאה מושלמת. בשעות הקרובות נצא למסע מטלטל במיוחד, בלי הפסקות לחדשות ובלי פרסומות. במהלך המסע ננסה לחוות יחד עד כמה שהדבר ניתן את האירועים שאמורים להתרחש מרגע שנבין שהגאולה הגיעה. אם עד היום שמענו את התכנים הללו בדרשות של טובי המרצים או שקראנו להם רק בספרים, הרי שהפעם בחרנו להנגיש את זה באמצעות הכלים הגשמיים של שידורים, דיווחים, קולות ורעיונות, דוגמת מבזק החדשות בפתיחה שהגיש בטוב טעם נדב ארבל. במשדר הזה נוטלים חלק עשרות משתתפים, הכוללים רבנים חשובים, ובהם הגאונים הרב ישראל מאיר לאו, הרב זמיר כהן, הרב חיים איידלס, הרב חיים אורביץ ועוד. אישי ציבור, אומנים ואנשי מקצוע מתחומים שונים, וכמובן, מיטב שדרני קול חי, אבי ממרן, מוטי לוי, מנחם טוקר, אלעד כהן ויהודה שוקרון, חיים ולדר, בצלאל כאן, אריאל ברמן, קובי סלע ועוד. צוות גדול ונרחב של כתבים, מפיקים, טכנאים ועורכים, הנמנים על משפחת קול חי הגדולה, עושים במלאכה. התודה והברכה לכל אחד ואחד על חלקו בפאזל הגדול המרכיב את המשדר. זו ההזדמנות גם להתנצל בפני רבים שביקשו להשתתף וחלקם אף הכינו חומרים, ולצערנו בלוצי הזמן לא הספקנו לשלבם. תודה לעורכת הראשית הגברת אסתי הרשקוביץ, ותודה מיוחדת לרב הגאון שמואל ברוך גנות על הליווי והייעוץ בכל הקשור לפן התורני ההלכתי של המשדר, וכאלו היו רבים. נדגיש מראש, ישנם דברים שידוברו בלשון עתיד ומה יהיה כשהמשיח יגיע, אירועים שהתרחשו ומושגים שחשוב שנדע. יהיו גם חלקים שיוצגו וימחזו כביכול למתרחשים בזמן אמת. הדברים נעשו בזהירות ומחשבה רבה, מתוך כוונה לעורר את לב כולנו ולהתחזק באמונה, בציפייה ובכמיהה למשיח שכבר יבוא. על כן חשוב שתיקחו את זה בחשבון ותזכרו את זה כל הזמן. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. אתם מוזמנים לשלוח את התגובות שלכם באמצעות הפקס שמספרו 03-578-5541. אפשר גם דרך אתר קול חי או באפליקציה בהודעה לשידור. רגע לפני שיוצאים לדרך, הבהרה חשובה. על סדר ההתרחשויות בזמן ביאת המשיח יש מבחר דעות בין חז"ל וגדולי ישראל לדורותיהם. חלק מהתיאורים שתשמעו מיד נערכו רק לפי חלק משיטות הפוסקים ולא לפי כל הדעות. כאשר משיח צדקנו יעבור, נדע אם נכון כמו אילו שיטות ודעות נקבעה ההלכה. מיותר לציין כמובן שבמקרה אמת של הגעת המשיח בפועל בזמן השידור, דבר שנקווה שיתרחש בכל רגע, נעצור את השידור המדומה, נתקן אתכם ידית ונעבור לשידור האמיתי בעזרת השם. ועד שזה יקרה, אתם מוזמנים ליהנות, להתרגש ולשמוח. וכן, יהיו רגעים שמומלץ בהחלט גם לעצום את העיניים ולהיסחף על כנפי הדמיון. האזנה הרבה ומועילה. רגע לפני שעוברים לדיווחים ולקולות על ההכנות לביאת המשיח, אנחנו רוצים לפתוח דווקא עם קולות מהגלות הקשה. כדי שנזכר כמה קשה היה לנו, כמה סבלנו, אוי, כמה התפללנו, והנה מגיע הרגע הגדול. בואו נזכר.
נהג טרקטור שבתוכו היה מחבל, ובאמצעות הטרקטור הוא עם הקף שלו, באמצעות הקף שלו הפך את האוטובוס.
נפתלי, אבא ואמא ואחים שלך אוהבים אותך עד אין קץ, ותדע לך שעם ישראל הופך עולמות.
הוא בא לגן, הוא לקט שבעה שושנים. למה שבעה? אחד לא מספיק? שבעה שושנים כל כך יפים, טהורים.
נתת לי פיקדון, אני מחזירה לך את הפיקדון באהבה, באמונה. כך אבא, כך את הפיקדון שלי.
אבא, תעצור את הדמעות.
המשפחה, ההורים והילדים יצאו בנס ובמזל גדול. אחד הזירות היותר קשות שאני מבקר.
עדיין ירי מכיוון רצועת עזה לשטח מדינת ישראל, לפחות 15 שיגורים בשלוש שעות האחרונות.
סמוך לשעה 7 בערב הגיע רכב נהוג בידי פלסטיני כבן 40, תושב שכם.
אבא, אני אוהבת אותך, ואני ממש שמחה שאני הספקתי להגיד לך את זה כל כך הרבה פעמים.
ואני כמו ילד קטן, עומד ושואל עד מתי.
עד מתי, עד מתי, ריבונו של עולם.
שני ההורים פה בשערי צדק הם בחדר המיון, למעשה בבדיקות הדם שערכנו מצאנו שגם ההורים נפגעו.
תגידו מה המילים שאפשר להספיד פרח נשמה תאורה.
שכינה גלתה מאיתנו ונודדת בוכה מחתאנו, אוי נא לנו, אוי נא לנו.
נזכה לראות בנחום הסיוי כמו שאמרנו, כי ניחם השם ציו, ניחם כל חורבו יסיו.
בלי רצון שיתהפכו ימי לימי ששום ושמחה, לגאולה שלמה, לישועות ונחמות, כל מלדי מיטב, אנחנו וכל ישראל אחינו, אמן ואמן.
נאמר כולנו לקדוש ברוך הוא, אין לנו חפץ, אלא בבית המקדש שלך, שתבוא ותשרה את שכינתך בינינו. נזכה בקרוב ממש, עוד השעתה, לבניין בית הבחירה, במהרה בימינו, אמן.
גלס! It's time to say good bye. Gallus goodbye, Gallus goodbye, Gallus goodbye, Gallus goodbye.
איי איי, הלוואי ובעזרת השם כבר נזכה לכל זה, לשכוח את הקולות והכל יהיה מושלם. אז אחרי הדיווח שלנו, דיווח הפתיחה על האור המיוחד שיהודים בכל העולם רואים בזמן ביאת המשיח, אנחנו רוצים לבדוק מה כבר קורה בשטח, ועוברים כעת לעמדת השידור המרכזית בירושלים, שם נמצאים צבי טסלר וצוות כתבים שינסו לתת לנו סיקור מכל נקודה אפשרית. צבי, תעשי לנו בבקשה סדר, מה כבר ידוע לנו בשלב הזה, מה אנחנו יודעים, מה סדר האירועים הצפוי?
כן, אני נמצא כרגע מול שער הרחמים בכותל המזרחי של ההר, לא רחוק משער האשפות בחמל התקשורתי שהוקם כאן. הכוחות המיוחדים של חן ההנדסה סיימו כעת לפרוץ את שער הרחמים בכדי לאפשר גישה ישירה של מלך המשיח לעמדת הנאומים המיוחדת שהוא עמדה לכבודו של מלך המשיח בתוך מתחם הר הבית. השער היה חסום כמעט 500 שנים כביכול על מנת למנוע את כניסתו של מלך המשיח להר, אולם הטרקטורים כבר מסיימים כאן להכשיר את השטח ולאפשר את כניסתו של המשיח. מאות כלי תקשורת נמצאים פה בחמל ומשדרים לכל העולם את הדרמה הענקית כאן מירושלים. התמונה פה מדהימה, המוני יהודים ממלאים מצד אחד כאן מאחורינו את העיר העתיקה, מימיננו את עיר דוד וגם מולנו את הר הזיתים וטיילת ארמון הנציב, הכל הכל המוני יהודים. אני מציע שנעבור כעת לכתבנו שנמצא בישיבת אש התורה שבעיר העתיקה, צופה אל רחבת הכותל והר הבית. מה קורה אצלכם?
בדקות האחרונות המשטרה הודיעה על סגירת העיר העתיקה לכניסת אזרחים בעקבות עומס רב. אולם למרות הדוחק, השמחה פה רבה, ובכל מקום אנחנו יכולים לראות מעגלים ספונטניים של ריקודים ושירה לקדוש ברוך הוא. בינתיים הסדרנים מסיימים להקים את הבימה הגדולה שתכיל את הרבנים וראשי הציבור. הרבה מאוד תכונה כרגע סביב הר הבית מתוך רצון להכין את הקרקע לבתי הכנסת מכל העולם שיגיעו ויהיו בסמוך לבית המקדש. כמו שכתוב במסכת מגילה, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. במקביל הפועלים מנקים את חומות העיר העתיקה לקראת כיסויים באור לוויתן בוהק, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. עד כאן מנדי אור מרחבת הכותל.
תודה לך. אנחנו כאמור מתצפתים על הר הזיתים לקראת תחיית המתים, שכן היא תהיה מדורגת על פי המקורות, ועל פי חלק מהדעות, תחילה יקומו לתחייה האבות הקדושים ומשה רבינו, וכן אלו שציפו והאמינו בביאת המשיח ולא חדלו להאמין. במשך הדורות רבים התאמצו להיקבר דווקא כאן מולנו בהר הזיתים, כדי לזכות ולקום לתחייה ראשונים בגאולה. אני רואה פה מתנדבים שמחלקים לעוברים ולשבים דפים מיוחדים לקראת הרגע הגדול. הנה, אפנה לאחד מהם. תגיד לי, מה יש לך פה בפרוספקט הזה?
עוד מעט תברך פה כולם ביחד ברכת חכם הרזים שמברכים כשמתכנסים ביחד יותר מ-60 ריבו יהודים. בנוסף נברך שחיינו כשנראה את המשיח, ברכת גאל ישראל על גאולת ישראל מהגלות המערב. כשנראה את מלך המשיח נברך את הברכות שחלק מחוכמתו לרעב ושחלק מכבודו לרעב. יש פה גם מזמורי תהילים שבהם עודים על הגאולה.
כל הכבוד. לפני שנחזיר את השידור, נעדכן אתכם שהנוכחות הבולטת כאן היא של ילדים, תינוקות של בית רבן, שנמצאים כאן בקדמת הקהל העצום עם המחנכים שלהם. הנה אחד מהם, ילד, תגיד לי, למה הגעת לכאן?
הנביא מיכה אומר, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. כלומר, שהנפלאות שיהיו דומים ליציאת מצרים. וכמו שאז כתוב על הילדים, הם הכירו תחילה את הקדוש ברוך הוא, גם עכשיו אנחנו הילדים האמנו וביקשנו את ביאת המשיח, לכן אנחנו נזכה להיות פה ולראות את התגלותו. אבל אנחנו לא נשאר פה. מיד אחרי האירוע נחזור את תלמודי התורה ללמוד. מכיוון שכתוב בגמרא מסכת שבת, הם מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש.
כל הכבוד, ילד חמוד, עד כאן מירושלים, חזרו אלינו כשנוכל לראות את מלך המשיח ונדווח.
תודה, תודה לך צבי, תודה לצוות, בהחלט שנעשה את זה, מחכים שכבר יקרה. כפי שאתם מתארים לעצמכם, זה רגע לא פשוט עבורנו, למרות שכל כך הרבה שנים חיכינו והתפללנו שזה יקרה, הנה, בהיסח הדעת ממש, כל זה קורה. מטבע הדברים מתעוררות כעת לכולנו הרבה שאלות, מה צריך לעשות, למה מחכים עכשיו, איך נתארים, מה יהיה עם עבודת הכהנים, הקברת הקורבנות, עבודת הלוויים? רגע, ומה עם בניין בית המקדש, תחיית המתים ועוד שלל נושאים נרחב? ננסה לגעת בלי נדר בכל הנקודות הללו עד כמה שנצליח. הכתבים והמפיקים המסורים שלנו כבר בודקים את הפרטים, כל אחד בתחומי הסיקור שלו, ונשתדל להביא בעזרת השם את מירב המידע והמרואיינים הרלוונטיים. גם צוות השדרנים שלנו מתארגנים, כל אחד עם תוכנית מיוחדת בהתאמה לרגע הגדול, בהמשך נעבור עליהם, הולך להיות מעניין.
חביבי, 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 יבוא גואל.
אין ספק שאחד הרגעים המרגשים והמרטיטים יהיה הרגע בו יקיצו שוכני אפר בתחיית המתים. על המעמד נורא עוד, ומה יהיה תפקידם של אנשי חברה קדישה ומתנדבי זקה, בכתבתו של יעקב גפן.
כבר אלפי שנים שעם ישראל מחכה לרגע הזה. אלפי שנים של פרדות כואבות, דמעות בחופות וגעגועים למי שהיו עמנו ואינם עוד. שלוש פעמים ביום אנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא מחיה מתים. אחד היום מלבד מקרי ניסים ספורים, לא זכינו שהדבר יתקיים ויהפוך לשגרת חיינו. אך כעת בעומדנו ערב הגאולה הדומה כי הנה הציפייה הופכת למציאות.
הזיתים אז ייפתח החמר, ומתוכו יעלו המתים.
הר הזיתים, הר המנוחות, סגולה, ירקון, זיכרון מאיר, קריית שאול ונחלת יצחק, שמות המוכרים לנו ממודעות האבל וקרוזי ההלוויות, יהפכו למקום מפגש מרגש וייחוד משפחות שהשמחה בו תרקיע שחקים. מחילות תת-קרקעיות נחפרות באורח נס ממדינות כל העולם וחוצות את הגבול לתוך ישראל. בהן מגיעים צדיקים שנקברו ברחבי העולם בשנות הגלות. מחזות שלא הורגלנו להם יחזו עינינו. אדם בעל מראה מבוגר, מכבד את אביו, הנראה צעיר לימים, שכן כך נפטר. ולמרות שהגוף שלאחר תחיית המתים הינו גוף חדש, בכל מקום מתחייב אדם בכבוד אביו ואמו.
אבא, והנה אמא, הנה יצחק ונחמה, הם נספו כולם יחד אמת.
מעמד תחיית המתים עוד מעט מתרחש מול עינינו. עם בוא המשיח יקומו לתחייה משה, אהרון ובניו כדי להורות לעם הדרך אשר ילכו בה כי מצאתם מארץ מצרים. כאשר יחד איתם יקומו לתחייה כל צדיקי ישראל שנפטרו בגלות כדי שיזכו לראות בטובתן של ישראל ובבניין בית המקדש. בהמשך יקומו לתחייה יתר הנפטרים, כל אלו שיש להם חלק לעולם הבא, אלו שלמדו תורה בחייהם או שסייעו ל... לאחרים ללמוד תורה, כולל הנשים שסייעו ודאגו לבעליהן וילדיהן לעסוק בתורה. כעת, בתחיית המתים, תשוב הנשמה אל הגוף, ומצב זה לא ייפסק לעולם, אלא יישאר קיים לנצח נצחים, כאשר גוף ונשמה, כשהם אגודים זה בזה, ייכנסו לעולם שכולו ארוך, העולם הבא. אלפי בתי דין יעבדו סביב השעון על מנת לקדש מחדש את אלפי רבבות הזוגות שיקומו לתחייה. הכהנים בבית המקדש יחלו מיד בעבודתם לקבל מעט ישני אפר שקמו את הקורבנות שלא הספיקו להקריב בחייהם בזמן שבית המקדש לא עמד על תילו. מלך המשיח ואליהו הנביא יפסקו האם הכהנים צריכים למשיכה חדשה כדי להתקדש בכהונתם, שכן יש מחלוקת בדבר. בנושא הערכות החברה קדישה למהפך, בו הם מוציאים אנשים מקבריהם ועוזרים להם להתנער מהאפר, נמצא איתנו איש החברה קדישה, הרב חיים גלינסקי.
דבר ראשון, אנחנו נשמח, האיחול שמאחלים לנו ביום יום זה שנהיה מובטלים ונקבל משכורת, אז אני מקבל ברכה כזו באהבה. חברה קדישה מאז ומתמיד, התפקיד שלה היה מעבר לנושא של טיפול בנפטרים, החברה הקדישה הם היו האנשים המורמים, הקדושים, שמתעסקים בהרבה דברים של קדושה. סופר על אדמור הזקן, בעל התניה, שכשהוא כבר בתור ילד, בתור נער צעיר, כשהוא התקבל לחברה קדישה, אז הובילו אותו בטופים ובמחולות ותחת חופה, כמו בהכנסת ספר תורה, על זה שהוא זכה להיכנס להיות חלק מהחברה הקדישה. אז גם אנחנו, בעזרת השם, שמשיח יבוא, גם אנשי החברה קדישה, בוודאי שימשיכו לעסוק בעניינים של קדושה, בעניינים של חסד למען הכלל, ואנחנו לא מוטרדים מזה, אנחנו רוצים שזה יהיה, רק שיגיע בעזרת השם.
שאלה מעניינת נוספת היא, מה יעשו אלפי מתנדבי זקה המסורים, כאשר ידיהן יישארו לכאורה מובטלות? על כך, מייסד ויושב ראש ארגון זקה, הרב יהודה משי זהב.
מה שבטוח שמשיח יבוא על אופנוע של זקה, ככה יוכל לבוא יותר מהר, וכל האופנועים והאמבולנסים של זקה עם הצ'קלקות, כולם יעשו משמר כבוד ומסדר כבוד יחד עם כל האופנועים של כל ארגוני הצלה. ובראש ובראשונה התפקיד של זקה זה להתקבר עם כל אותם אנשים שטיפלנו בהם בכבוד המת. המקום של זקה יהיה בכל הבדי קרות, כל המקומות שקבעו אנשים באסונות, בפיגועים. דבר ראשון, חפשו אותנו, הרי מי טיפל בהם האחרונים, מי נפרד מהם האחרונים, מי עשה את כל המאמצים כדי להתחבר להם. אני חושב שהייתי ילד, היה שיר ביידיש, אונפונר הזייסים ולנפלי אין מייסים. המולדים של זקה היה עמוסים עם אותם אנשים שאנחנו טיפלנו בהם בצבים הכי קשים, והתקדו וישמחו ויקחו אותם, אם בעבר לקחנו אותם להרזיתים, עכשיו לקחו אותם הראשונים, אנחנו נביא אותם למשפחות. יש שמחה יותר גדולה מזו.
כעת לא נותר לנו לאחל, אלא שהתקווה והאמונה הגדולה יהפכו למציאות קיימת בקרוב ממש. אנחנו כבר מוכנים.
אנחנו רוצים להרחיב בנושא הזה של תחיית המתים, ואיתנו הרב יעקב רוז'ה, הרב המכון הרפואי באבו כביר, חבר מועצת תרבות הראשית ויושב ראש ועד רבני זקה. ומהרב אנחנו רוצים לשמוע מה זה בכלל תחיית המתים. אולי אנחנו יודעים באיזה שלב ומתי תהיה תחיית המתים.
קודם כל ברור שהאמונה בתחיית המתים היא אחד מעיקרי היהדות, והרמב״ם ניסח את זה באחד מ-13 עיקרים. לא ברור האם תחיית המתים תהיה לפני עולם הבא, אחרי עולם הבא, כי המושגים עולם הבא, גן עדן, תחיית המתים, לעתיד לבוא, הם לא ברורים. עוד דבר לא ברור זה מה פירוש תחיית המתים, האם יקומו גופות ממש או אולי רק עולם של נשמות, מחלוקת בין הפוסקים. אם נלך לפי שיטת רוב הדעות, רבנו סעדיה גאון, הרמב״ם באיגרת תחיית המתים, אבי יוסף אלבו בספר העיקרים, כנראה שמדובר בתקופה מסוימת שבו יקומו המתים כפשוטם גוף ממש, אבל לא כולם יזכו לתחיית המתים, רק הצדיקים, לא הרשעים.
מה הנקודה המרכזית שתתעורר בשלב הזה שהמתים יקומו מקבריהם?
הבעיה העיקרית שתעלה, אם תעלה בעזרת השם שדברים האלה יקרו, זה הנושא של נישואים. האם אישה שהייתה נשואה לרובן, הוא מת, התחתנה עם שמעון. תחילת המתים שני אנשים קמים, ומי תהיה אשתו של מי, של רובן או של שמעון? שאלה נוספת שחלה לא תהיה, השאלה איך יקומו אותם המתים, צעירים, מבוגרים, נניח אדם שלא עלינו שמת בגיל 25, ובנו חי עד גיל 90, שניהם קמים, הבן יותר מבוגר מאבא. מי מכבד את מי? הבן את אבא או אבא את הבן? זה פחות או יותר שתי השאלות העיקריות שהתעוררו. שאלה נוספת שקשורה גם עכשיו, האם המתים יקומו עם הבגדים שבהם ילבשנו אותם, ואז יכול להיות שאסור להלביש מתים שעטנז? אולי צריך לשים בגדי המתים התכחים ציצית או לא? אולי מתים יקומו עם בגדים אחרים?
כל כך הרבה שאלות, מה עושים? איך מתמודדים עם זה?
אנחנו מאמינים בתחיית המתים, מאמינים בתחיית המשיח, מחכים למלך המשיח, מחכים לגאולה הסופית, והשאלות ההלכתיות, אז יבוא אליהו הנביא, גם כן יחיה, יבוא אליהו, זה יפסוק את כל השאלות ההלכתיות, ישיב לאבות הבנים, ולב בנים ואבותם, במהרה בימינו אמן.
אמן ואמן, תודה רבה הרב יעקב רוז'ה, איך קמנו. עכשיו אנחנו עוברים אל אולפן עצות מהחיים, אל הסופר חיים ולדר, שכמו תמיד ממתין לנו עם סיפור מרגש ועוצמתי, כיאה למשדר מיוחד שכזה.
אין שום דרך יפה לומר זאת, אמר הרופא הבכיר. אבל אפשר לומר שמצינו את כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל רבקה. מכאן ואילך, זה רק אתם והתפילות שלכם. הדברים אך יצאו מפיו ופני ההורים נפלו. בשבע השנים האחרונות התמודדה רבקה עם המחלה הקשה. הרופאים נלחמו בשבילה, הם הגדירו את זה תקח. בתחילה בחיצים, לאחר מכן בכדורים, אחר כך בבגזים, ובסוף בפצצות אטום. אני מרגיש כמו קוסם ששלף את כל הטריקים שלו, אמר הרופא. כעת הרמנו ידיים. תחליטו אם אתם רוצים שהיא תסיים את חייה כאן או בביתכם. זו החלטה שלכם. מסתבר שהוא עדיין הותיר חיצים מהטיפול. רופאים יודעים לפעמים להיות חסרי רגישות ועוד להרגיש שזה הדבר הכי נכון שעשו. שנים של מלחמה במחלה, והנה זה נגמר. הם מביטים אל ביתם האהובה ששוכבת חסרת אונים. לא יכולה אפילו להניע עבר, חלושה. מרחק איש מאה, ויודעים כי אין לידם, לאל ידם, לעשות דבר. הם מתקרבים אליה, ניצבים ליד מיטתה ולא אומרים דבר. אבל הדמעות שלהם, הדמעות, מדברות במקומם. הלב שלהם נמס דרך העיניים. שני הורים ונערה בת 18 בוכים בכי תמרורים ויודעים שכעת החל תהליך הפרידה הבלתי נמנע. כל המום נשמע מהחלון. בתחילה זה נשמע כמו פח שנפל, אך לאחר שניות נפלו עוד כמה פחים ולפתע היה ברור ששום פח לא נפל. זה קול של המון מהלך, מאות אלפי רגליים בקצב של טופים מתקרבים ובאים. הגיע זמן הגאולה, שר הקהל. אני שומע ינון ואליה. קול של רם, קול שעוצמתו לא ניתן לעמוד, משמיע את הפסוק. ואמור לציון בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח. אור גדול שטף את היקום. אור שהעיניים לא יכלו לעמוד בו. הם הליטו את ידיהם להגן על עיניהם ובלא ראייה. היה הקול המופלא היחיד שהם שמעו במקלה של מיליוני בני אדם, מקצה העולם ועד סופו. הגיע זמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה. עת עת הסירו ידיהם מעיניהם, רגליהם משכו אותם אל החלון והם ראו מחזה שכמותו לא ראו מעולם. הכבישים היו עמוסי אדם, חלקם כלבושים בבגדים מוכרים וחלקם בבגדים של פעם. אנשים חרושי קמטים שנראים בין בני מאות ואלפי שנים צעדו שם, ואור על פניהם. הנה אמא שלי, אומרת האישה בקול רועד. רגע. ואחים שלי, אני מזהה את אחים של אמא שלי, אני מזהה את דוד בנימין ויחיאל, הם נפטרו לפני 20 שנה. מה הם עושים כאן? והנה אבא שלי, אני לא מאמין, אומר האב, ואחי שמעון שנפטר לפני 5 שנים. עוד ועוד פרצופים מוכרים, ולפתע הם מבינים שכל ההמון הזה זה רק בני משפחתם, אלפי אנשים שקמו לתחייה. הם חשים שהם לא לבד פתאום. רבקה עומדת ביניהם. נו גם לי לראות, היא אומרת, זה לא יאומן מה שקורה כאן. הם מביטים אליה, אחר כך זה אל זו, ושוב עליה. איך הצלחת לקום? רגע, מה קורה כאן? שום כלום, אבא, אמא, אני חזקה, אני בריאה. זה פשוט יצא ממני. המחלה ברחה ממני, תראו איך אני. המשיח בא, הגיע רפואה לכל החולים, והנה, סתכלו לפניכם. כל המתים קמו לתחייה. הם הביטו שלושתם זה בזה, ובלי אומר ומילים התאחדו בחיבוק גדול, ובתוכם עושר אינסופי. המשיח בא. בורא עולם אמר די לכל הצרות. הנה באו הימים, אליהו הנביא כאן, הגיע יום השם הגדול והנורא. הנה כבר, משיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם.
הידיעה על ביאת המשיח תתפשט מן הסתם כאש בשדה קוצים, העולם כולו ירעש ויגעש. על התגובות הצפויות, כתבנו לענייני חוץ, שלמה ריזל.
בשעה 1:44 בצהריים שעון ישראל, כשתקיעת שופרו של משיח נשמעה מסוף העולם ועד סופו, היא לא שינתה מן הקצה אל הקצה רק את חייהם של 15 מיליוני היהודים בעולם, אלא גם את חייהם של כל תושבי כדור הארץ. התגובות לא יחרו לבוא, והצד השווה שבהן היה אלה מהעובדה שהאמונה היהודית המפורסמת שעמדה במבחן במשך כ-2,000 שנה, התגלתה כנכונה. פרטי התגובות היו שונים מטבע הדברים, ואנו נתחיל כמובן מארצות הברית. נשיא ארצות הברית ברק אובמה כינס מסיבת עיתונאים חפוזה בחדר הסגלגל, והנה עיקרי הדברים שאמר.
Ladies and gentlemen, this is a great day for the entire world. Congratulations for the people of Am Yisrael for the coming of the Mashiach. I'm planning on coming very soon to Jerusalem to take part of this new stage in the history of the world. Let me end by quoting from Yishayahu.
כן, אז כפי ששמענו, נשיא ארצות הברית ציטט את דברי הנביא ישעיה, והיה באחרית הימים נכון יהיה הרבה את השם בראש העמים, והודיע כי הוא מתכוון להגיע לירושלים בראש כל ממשלת ארצות הברית במטוס הנשיאותי Air Force One. המתמודד הרפובליקני לנשיאות דונלד טראמפ לא נשאר חייב, והקץ את אובמה במסיבת עיתונאים, כשהודיע כי הוא מברך קודם כל את ביתו וחתנו היהודים, והוא שמח שהנשיא אובמה מיישר קו עם העמדה שלו ומכיר בירושלים כבירתה הנצחית של ישראל. טראמפ הוסיף גם כי הוא בטוח שאחד הדברים הראשונים שיעשה המשיח יהיה למחוק את האיום האיראני ולמחוק את הסכם הגרעין הגרוע שחתם אובמה עם הממשל האיראני. וממעצמת העל לשעבר שאיבדה את הכתר לטובת ירושלים, נעבור לאירופה. מנהיגי 27 מדינות האיחוד האירופאי התכנסו לדיון חירום בבריסל, ובסיומו הודיעו כי האיחוד האירופאי מוותר על השפות שליוו את היבשת לאורך מאות השנים האחרונות, לטובת שפה אחת ברורה שעליה נאמר עוד בנביאים, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצטרף גם מול הברכות ואמר כי בתור מי שגדל בילדותו במשפחה יהודית וכמי שראה את מסירות נפשם של היהודים תחת השלטון הקומוניסטי, הוא ידע תמיד שהחלום היהודי יתגשם, וכי האומה הרוסית ישלח צוות של בנאים מובחרים לעזור בבניית מבנים לקליטת ההמונים. נשמע קטע מדבריו.
וידאו ופולסטווה היא סמפרשרטווניה יבריאב. נסמטרן אבלס קומוניסטוב. ופעתמו יפסיק דזנל שתו יברייסקה מצטה בזבבלני אביזטלנה לספולניצה. את אמיני רוסקו נרודה ידל וכזניה הסרושנם ולטי וירוסלים команды лучших инженеров и конструкторов, а также других работников строительной отрасли для содействия и помощи в любых вопросах.
ומשם לעולם הערבי. ברשת הטלוויזיה אלמנר של חיזבאללה קיבלו בתאדמה את ביאת המשיח במבזק מיוחד, שהודיע כי המשיח של היהודים הגיע וכי אלפי מחבלים של הארגון בגבול עם ישראל נמנטו מלמדותיהם. במבזק מיוחד שעלה לאחר מכן בערוץ הטלוויזיה נאמר כי מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה מצא את מותו מהתקף לב חזק בבונקר שלו ברובע הדחיה בלב ביירות. תמונה דומה הראה גם באיראן, אבל בקנה מידה גדול בהרבה. הטלוויזיה הממלכתית ירדה מהמסך, ולאחר כמה דקות הופיע כיתוב לפיו מאות אלפי אנשי משמרות המהפכה שאומנו כדי להילחם בישראל, פשטו את המדים ונמלטו מהבסיסים. הליגה הערבית התכנסה במצרים, וראשיה ביקשו לברך את העם היהודי ולהדגיש שבזכות פעילותם הדיפלומטית לא הראה מלחמה כוללת בינם לבין ישראל מאז מלחמת יום כיפור לפני 45 שנים. הם גם הודיעו כי יעלו לירושלים, יציעו עזרה ככל שיתבקש, והתנערו מחמאס.
انتم تهنئون الشعب اليهودي على الخلاص ونحن نود ان نذكركم انه بفضلنا امتنعنا في ال45 سنه الاخيره من فتح حرب شامله مع اسرائيل فهيا معا الى القدس لنحيي المسيح اليهودي.
شاكلها لاخر مكان هم قاموا تصيوا هدانه نصفت بنئمر كي هم بتوخيم שהעם הערבי שעשרות אלפים ממנו נהרגים מדי שנה בקרבות בסוריה, עיראק, תימן ומדינות נוספות, ייהנה גם הוא כמו כל האנושות מביאת המשיח, וייהנה מסגשוג ומחיים שקטים. בשעה האחרונה מתחילות להגיע ידיעות נוספות גם מהמזרח הרחוק, שם התעוררו משנת הליל בגלל התקיעה בשופרו של משיח, וכשתסתיים מסיבות העיתונאים של ראש ממשלת אוסטרליה, נשיא סין וקיסר יפן, נחזור עליכם לאולפן בדיווחים שוטפים. עד כאן, נכון לרגע זה, שלמה ריזל, האולפן החדש של רדיו כל חי, סמוך לבית המקדש.
והיו באחריס הימים נוכן יהיה הרבה ששם בראש ההורים וניסו מגבוס ונוהרו אלוב כל הגויים והולכו גויים רבים ויאמרו
צוות ההפקה של המשדר חיפש מי האדם שיצליח להעביר במילים את התחושות שנרגיש כולנו בביאת המשיח. הוא בחר פה אחד את אומן ההסברה, המרצה הרב חנוך גברד, שבכל יום שישי חי את הפרשה כאן בכל חי. הרב גברד, תאר לנו בבקשה איך ישמע התיאור שלך בשידור העתידי.
אין מילים. אני רואה כאן את האור הזה כאן מסביב, ויושב וחושב, זה בתוך הלב שלי או שזה באמת בחוץ? עם מכשירים, עם מכשירי מדידה, עם כל מיני מכשירים שמודדים מצלמות, אור של מצלמה, אפשר לראות את האור הזה? הגויים גם רואים את זה? איזה פי אלף יותר חזק מאור מסנבר ולא מסנבר. מה זה? כל מה שאנחנו עכשיו רואים, משיח בא, הנה כאן משיח, בשבוע שעבר זה היה בדמיון. וניסינו לעשות את זה גדול, הכי גדול שאפשר, אמהות, הורים, ילדים, עולים לירושלים, אוטובוסים מלאים, הכל זורם, אין פקקים, למרות שזה פי מיליון יותר הרבה מכוניות ממה שתמיד, את הכל ניסינו לדמיין, ואיזה המון חוגג, וכבשים, ועיזים, וקורבנות, וריח של מנגל, וכולם עם יינות, עושים לחיים, ושוטים, ושמחים, ורוקדים ברחובות, ואומרים איזה וורטים, ומחפשים את כל אלה שלמדו קודשים, שיסבירו להם בדיוק מה זה תומת, כל זה ניסינו לדמיין, אבל רבותיי, זה אפילו לא אחד חלקי אלף, זה אפילו לא אחד חלקי אלף. מה זה מה שאנחנו פה רואים עכשיו? זה לא יאומן, כי אין מילים, מה סתם לקשקש, עוד פעם מילים, זה עשינו כבר עד היום, די, עלינו כיתה, די, עכשיו לא מדברים, פוקחים את העיניים, וואו, מסתכלים, די, המילים נגמרו, המילים התייבשו, 4,000 שנה אמרנו, עכשיו, הנה זה בא, כי אז זה הפוך אל כל העמים, שפה אחת לקרוא, הנה זה מתהפך, זה עכשיו מתהפך, כבר המטוסים בדרך לארץ, עם אובמה, עם כל גדולי עולם, לבואו כאן והיו מלאכים אומנייך, זה מתחיל עכשיו, אנחנו לא יודעים איך לאכול את זה, אולי נחכה עוד שבוע, שבועיים, להירגע, לא, אני חושב שזה לא נירגע, זה יהיה עוד יותר עוצמתי. מה אני צריך לתאר? כל מי שעכשיו יוצא החוצה לחלון, וואו, כל אלה שנפטרו כבר, יגיעו לתחת המתים, ישפשפו את העיניים, וישאלו, אני חולם או שזה על באמת? האמת היא שאני עדיין לא יודע אם אני חולם או זה על באמת. אני עדיין לא, אי אפשר פה לראות זה. זה יותר מדי. מי היה מאמין? זה משהו שלא חשבנו עליו, זה משהו שאי אפשר לחשוב עליו. הנה רבותיי, אנחנו פה, אנחנו בתוך הלא חשבנו, בתוך הקדוש ברוך הוא, הבאת לנו משהו, אנחנו לא יודעים איך להודות לך. משתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. יש פינה מיוחדת לכל מאזיני רדיו, כל חי שמה, היין אמרתי שהוא עליי, אבל איפה עליי? נגמר הכל. שיהיה רק גאולה, כל הזמן גאולה ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. זכו לתא, יבטל לנו לנו.
כולנו טמאי מיתים, הכהנים, הלוויים וגם הישראלים. כשיבוא המשיח, נצטרך להמתין עד שנוכל להיכנס לבית המקדש. זה יקרה רק אחרי שיזו עלינו מי חטאת, מי הפרה אדומה.
בצלאל הכהן כהן, בדיווח נרחב לקראת מעמד שריפת הפרה האדומה בהשתתפות גדולי וזקני הדורות שהתקיים בהר הזיתים בירושלים.
אחרי אלפי שנות גלות, הרגע הזה לא ייחלו כל יהודי העולם, מגיע. טקס הזעת מי פרה אדומה על הטמאים, וכולנו כידוע טמאי מתים מאז חורבן בית שני. אנחנו, הכהנים, לא יכולים לאכול תרומות ומעשרות, וכולנו, עם ישראל, לא יכולים להיכנס להר הבית בטומאה. פרות אדומות, יודעים כולם מהסדרה הפופולרית כועסו חכמנו, היו 9 מאז משה רבנו. את אלה שאחריו, כותבת המשנה במסכת פרה, הביאו עזרא הסופר, שמעון הצדיק, יוחנן כהן גדול ואחרים. את הפרה האדומה האחרונה, התשיעית, הביא ישמעאל בן פיבי, שהיה כהן גדול בבית שני. את הפרה האדומה העשירית, זו שטרם התגלתה, יביא הכהן הגדול בהקמת בית המקדש השלישי. ולרגע הזה, כאמור, כולם מייחלים, והנה הוא מגיע. מאות אלפי יהודים שהמתינו לבוא המשיח ולבניית בית המקדש לא יכלו להיכנס אל מתחם הר הבית. הם המתינו בחוץ עד שהכרוז יצא והכריז, הפרה האדומה נמצאה. היא מגיעה לירושלים בקרוב.
פרה אדומה זה דבר נדיר מאוד. כולה צריכה להיות אדומה. אם יש שתי שערות, צבע אחר, בסולה.
טקס מצוות פרה אדומה שניתן לבצע ביום בלבד, הוכן על פי כל כללי ההלכה. כפי שמספר הרב אברהם צוויג מכולל דורשי ציון.
עיקר הנדירות של הפרה הוא לאו דווקא בצבע שלה. כיוון שיש פרות אדומות היום, אפילו בשפע. כמעט כל פרה חומה היא אדומה, שכן בלשון של חז"ל ולשון המקרא הם קראו בעצם לצבע חום אדום, לא היה שם לצבע חום. וזה מוכח מהרבה מאוד מקורות, גם ברמב״ם, גם בגמרות, שמתייחסות שיש רק 3 סוגים של פרות. גם בצבע החום יש המון גוונים. ויש שם עדרים ממש עם גוון ככה כתום, אדום, שכולם, לכולם זה נקרא אדום. רק הבעיה העיקרית שהיא לא תמימה.
הכנת פרה אדומה כדי שניתן יהיה להיטהר על ידה מתרומת מת, כוללת רכישת הפרה מתרומת הלשכה וצריפת הפרה מבצעים על ידי כהן שניטהר קודם לכן בהר הזיתים. לאחר מכן נותנים את האפר בתוך כלי עם מים חיים ומזים מהמים על הטמאים. בזמן בתי המקדש הראשון והשני תמיד היה בנמצא כהן שעדיין טהור מהפרה האדומה הקודמת. כעת, אחרי 2000 שנות גלות, נותרה השאלה הגדולה כיצד ימצא הכהן שטהור מטומאת מת.
אנחנו נמצא כהן טהור אחרי שאנחנו נגדל כהנים בטהרה על ידי הרחקה שלהם מכל חשש של טומאת מת. איך עושים את זה? כיום בימינו, שבונים שכונה חדשה, עיר חדשה בארץ, אז הטרקטורים והדחפורים הופכים שם הכל אבן על אבן ואין סיכוי שלא נמצא שם קבר. לכן שכונות חדשות שבונים אותם, הם בעצם כבר נבדקו שאין שם קבר הטהור. באותה שכונה צריך לגדל בעצם ילדים כהנים טהורים ולשמור עליהם. שלא יבואו בשום מגע, לא רק עם מת, שזה ודאי אף אחד לא יכניס שם מת לשכונה הזאת ולבתים האלה, אלא גם כלים שהיו באוהל המת. צריך לדאוג שהם לא ייגעו בשום כלים שנגעו באוהל המת.
מעמד שריפת הפרה האדומה היה מעמד רב רושם. השתתפו בו גדולי וזקני הדור, כשעליהם מצטרפים כל גדולי עולם שקמו בתחיית המתים. החל ממשה רבנו ואהרון הכהן, גדולי התנאים, האמוראים, הראשונים, האחרונים, וכל גדולי הדורות שהגיעו בזה אחר זה לבימת ענק עם אלפי מקומות בהר הזיתים. כולם המתינו בציפייה להגעתה של הפרה, הפרה האדומה, זו שלא עלה עליה עול ואין עליה שערות לבנות. או שחורות. על הגשר, זו המחברת בין הר הבית להר הזיתים, התהלכה הפרה, לא ממש מבינה את פשר ההתרגשות. לצידה הכהן הגדול. על פי חז"ל, היה צורך לטמא את הכהן הגדול לפני מעמד השריפה, ולאחר שטבל במקווה סמוך, הוא הגיע אל ערימת העצים הענקית, עליה הונחה הפרה ונקשרה היטב. הס! הושלך בקהל את נשחטה הפרה האדומה. הגל לא נשמע, כאילו לא עומדים כאן מאות אלפי בני אדם, הממתינים בציפייה דרוכה להזעת מי החטאת. רגע אחרי השחיטה נטל הכהן הגדול מדם הפרה ואיזה באצבעו הימנית מהדם שבחפו השמאלית 7 פעמים כנגד בית קודשי הקודשים, כשעל כל הזעה טבל הכהן את אצבעו בדם. רגע אחרי, הוצתה האש במדורה, הכהן נטל בידיו עץ ארז, שני תולעת ואזוב, השליך אותם לתוך בטן הפרה, ואת הפרה השליך אל תוך האש. דקות ארוכות יחלפו עד שהאש תידח, ובמקום יישאר הרבה מאוד אפר, שמחולק לשלושה חלקים. חלק אחד שומרים לדורות הבאים, חלק אחד לכהנים, וחלק אחד לכל עם ישראל, שעברו בזה אחר זה להיטהר מאפר הפרה האדומה. רק עכשיו אמר שם כהן אחד לחברו הישראלי, נוכל להיכנס לבית המקדש ולומר ברכת שלום עליכם, אחרי כל כך הרבה שנים, למלך המשיח שממתין לעם ישראל בתוך חצר העזרה.
עכשיו לפחות אנחנו יודעים קצת יותר. תודה בצלאל. האם יש סימנים על פיהם נדע שהמשיח הוא אכן המשיח? אולי חלילה הוא משיח שקר, כפי שהרע לו אחת בדורות העבר? האם כולם יקבלו אותו בלי בעיות או שהוא יתקל בהתנגדויות? על אלו ועוד בכתבתו של אריאל ברמן.
במרוצת הדורות קמו בעם ישראל משיחי שקר רבים, וגדולי ישראל לחמו בהם. מי אמר שכאשר המשיח האמיתי יבוא, לא יפקפקו בו? האם המשיח יתקבל על כל סדרות העם היהודי ובראשם גדולי ישראל? כך כתב הרמב״ם באיגרת תימן. בשעה שיגלה, ייבהלו כל מלכי ארץ מן המופתים שיראו על ידו, וישימו ידם לפיהם. שכן אמר ישעיה, עליו יקפצו מלכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. ואמר שימית כל מי שירצה להמיתו בדברו, ולא יוכל להימלט ולהינצל ממנו, שכן אמר, ועיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. אנו למדים מדברי הרמב״ם, שמיד כשיתגלה המשיח, הוא יופיע במלוא תוקף הנהגתו העל טבעית, וממילא לא יהיה כל ספק או פקפוק באמיתותו.
משיח! משיח! תתגלה ברחמים, אמן!
בספר עם השם כתוב בשם גדולי ישראל, שכאשר יגיע המשיח האמיתי, לא יפקפק בו אף אחד. הרי כאשר גרם לדבריו אלה היה, כאשר הגיע לוינה יהודי מכובד בעל הדרת פנים והופעה מכובדת ביותר, הנה כל יהודי וילנה נמשכו אליו, והאיש היה לשיחה בפי כל. מפה לאוזן עברה שמועה כי ללא ספק זהו המשיח. גם לאוזניו של רבי חיים מוולוז'ין הגיעה הידיעה המסעירה הזו. אך הוא היה משוכנע שאותו אדם אינו המשיח. כאשר שאלו אותו, זאת מניין לך? השיב להם, כשהמשיח יבוא, כולם יקבלו מיד ללא עוררים.
שנהרה בימינו, תבוא ותגלנו, דורות שלמים היו כמהים ונחשפים לך. משיח, אוי משיח, תבוא מהר משיח, כל כך הרבה שירים כבר נכתבו על לכבודך.
לעומת זאת, בספר יבינו שמועה מבואר, כי מה שאמר משה והן לא יאמינו לי, אמר כן לפי הנוהג והטבע. ואם כן, לא סיפר משה לשון הרע על ישראל, כי באמת אינו ראוי להאמין למי שיבוא ויאמר שהוא הגואל, זולת אם יתברר הדבר שיהיה ברור. וכאשר ידענו את אשר קרה לנו בגלות הזו, בחטאים אשר קלקלו להאמין בשבתאי צבי. לפי דברים אלה, אף המשיח האמיתי, משיח בן דוד, יעמוד תחת שבט הביקורת התורתית ולא יקבלו אותו, עד אשר הוא יוכיח ואנו נבחח, כי הוא המשיח המיוחל, כשם שמשה הוצרח להוכיח כי הוא הגואל האמיתי ולא זולתו. הנה מפורש בדבריהם, שגם משיח צדקנו ייתקל בפקפוקים ובספקות כשם שנתקלו שאר משיחי השקר למיניהם. ולא עוד, אלא שמחובתנו לפקפק ולהסתפק בדבר משיחיותו עד עומדו בחקירה אחר חקירה. ואנו, מאמינים בני מאמינים, מצפים בדריכות רבה לביאת המשיח, הלוואי בקרוב, עוד היום, ברגע זה ממש.
כל כך הרבה אנחנו מדברים על המשיח, עוסקים בו. האם זו חובה או המלצה לעסוק בעניין הזה? מחכים לו בכל יום שיבוא, אבל רגע, גם אומרים שמשיח יבוא בהסך הדת. איך כל זה מסתדר? בני הראל מנסה לעשות לנו סדר.
כל דודין הזה בא ככה מספרים.
למרות הציפייה הדרוכה לאורך כל הדורות, המשיח אמור לבוא בפתאומיות, בלי שנדע על כך דבר קודם לכן. וכך אמר הנביא מלאכי, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבקות. בספר אוצרות אחרית הימים מצוטטים דברי חז"ל במדרש, האומרים, מפני שישראל שבאותו הדור אומרים אפשר עולם כמנהגו נוהג ויש גאולה בשנה זו, והם אינם יודעים שפתאום יבוא. וכה דיבר המגיד, הלא הוא המלאך ששוחח בקביעות עם מרן הבית יוסף. הגאולה תגיע בפתאומיות, כאשר עם ישראל לא ירגישו בה כלל עד שהיא תתממש. רבי חיים מוולוז'ין תיאר את אופן ביאת המשיח במילים אלו. אני יושב בחצרי ועוסק בתורה. פתאום נדחפת אשתי בבהלה. חיים! אתה יושב ועוסק בתורה, והרי משיח בא. מקעקע אני שלוש פעמים ושואל, וזו מניין לך? צא לשוק וראה, היא אומרת. הכל יצאו לקראת המשיח. אף תינוק בהריסתו לא נשאר. כאחד משלושה עשר עקרי האמונה, אשר הינם יסודות הדת, ובלעדיהם אין קיום לתורת ישראל, נמנית האמונה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמאמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. היבץ כתב דבר נורא, כל ההשמדות שהיו, הסיבה הקרובה לכך היא מפני חסרון אבל על ירושלים. לא רק אנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח, אפילו המשיח עצמו אינו יודע שהוא המשיח. ואין למיועד להיות משיח שום מושג, ידיעה או הרגשה על יהודו זה. כך עולה מדברי החתם סופר ומדברי רבי חיים ויטל. וזה לשון החתם סופר. כמו שהיה משה רבנו שהיה הגואל הראשון, אפילו כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לך ושלחך אל פרו, סירב ולא רצה לקבל על עצמו, כן יהיה אם ירצה השם הגואל האחרון. וכאשר מצינו בשאול, לאחר שנמשך, בא עליו רוח ממשלה ורוח הקודש, אשר מלפנים לא הרגיש בעצמו. כן היה בגואל הראשון, וכן יהיה בגואל האחרון. והצדיק הזה בעצמו אינו יודע. יסוד הדברים מבואר בכתבי רבי חיים ויטל, הכותב כך. אז ביום ההוא של הקץ, המשיח יזכה להיות גואל, ורק אז יכיר בעצמו שהוא המשיח.
עוד מידע על איך נזהה את המשיח בשיחה שקיים יואב דיליון עם הרב זמיר כהן.
כשרוצים לברר שאלות הקשורות לימי הגאולה, אך טבעי הוא שנפנה למי שעוסק בהפצת תורה לרבים, ומעל לכך פועל לקירוב עם ישראל לאביהם שבשמיים. אנחנו פונים לגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ומייסד ארגון הידברות, שגם חיבר ספרים עקיפים ורחבים על תחומים רבים ביהדות. כבוד הרב, איך נדע שהמשיח הוא באמת המשיח?
ראשית, מהפסוקים רואים בבירור שהמשיח יהיה מזרע בית דוד, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. הרמב״ם כותב שהאדם הזה יהיה גדול בחוכמה, יותר משלמה, קרוב בנבואה למדרגת משה רבנו, כלומר מעל כל הנביאים, אבל פחות ממשה רבנו. ואחרי הכל, אנחנו כבני אדם, ודאי שלא נוכל להצביע על אדם ולומר שזהו המשיח. אנחנו נצטרך שיבוא אליהו הנביא, שהוא ימשך אותו למלך, הרי מה פירוש המילה משיח? משיח זה מלך. מלך שנמשך בשמן המשחה, הרי דוד כשנזף במי שהרג את שאול המלך, אמר לו, איך שלחת ידך במשיח השם? כל מלך הוא משיח השם. ואותו אדם שימשך למלך על ידי אליהו הנביא, רק אז נוכל לדעת שאכן זהו המלך המשיח. כמו שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כי מלכים, רק נביא יכול למשוח למלך. היום אין לנו נביאים. הנביא היחיד שלא מת עלה עם גופו למעלה וחי עד עצם היום הזה, הוא אליהו הנביא, ולכן הוא זה שימשך, ורק על פיו נוכל לדעת מי המשיח האמיתי.
שאלה נוספת שרבים איתנו שואלים את עצמם לא פעם, מה יקרה בביאת המשיח בכל הקשור לעדות, לחוגים? כל עדה תמשיך להתפלל בנוסח שלה, במנהגים שלה? או שתהיה שפה אחידה ודרך אחת? ואם כן, איזו? זו של אשכנזים, או של בני עדות המזרח?
בעובדיה פרק א' כתוב, וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צורפת, וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. מרשי שם משמע שצורפת וספרד זה בעצם סוג החלוקה הזו שיש בין אשכנזים לספרדים, הרי כל ארצות אשכנז, בהמשך למורשתם של רשי ובעלי התוספות שהיו בצורפת. רשי שם כותב שצורפת היא המלכות שקוראים פרנץ, כלומר זוהי צורפת של היום, והפסוק מבואר על ידי רשי, וגלות החל הזה לבני ישראל אל עשרת השבטים עד צורפת, וגלות ירושלים בני יהודה אשר בספרד. זה מה שרשי מסביר שם, אבל מתוך הפסוק הזה עולה שבזמן ביאת המשיח ישובו כולם לארץ ישראל, המשך הפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשה והייתה להשם המלוכה. יש שלמדו מכאן שלעתיד לבוא תהיה אחדות מלאה בין אשכנזים לספרדים, מלך המשיח ייתן הנחיה אחת, הוראה אחת לכולם. היום כל אדם צריך ללכת לפי מנהגי אבותיו, אבל מדברי חז"ל בגמרא מוכח שכל הפילוג הזה בין אשכנזים לספרדים, זה חלק מהצרות של הגלות, זה לא הראוי והרצוי לכתחילה. הגמרא אומרת על הפסוק, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו אפילו הלכה אחת שאין בה מחלוקת, לפחות בטעמים שלה, ורואים שזה חלק מהצרות, חלק מהסבל של הגלות, זה הפיצול והחלוקה הזו. אבל לעתיד לבוא, בזמן שעם ישראל יתאחד, כמו שכל הבעיות, אם מדובר בבעיה, אז ודאי שהבעיה תיפטר בזמן ביאת המשיח. שוב יחזרו כולם להיות מאוחדים, גם התפילות, גם הנוסחים, גם ההלכות, הכל יהיה על פי ההנחיה של אותו אדם מורם מעם, המלך המשיח, שיפסוק את ההלכות לכלל ישראל, ושוב נחזור להיות עם אחד כאיש אחד.
תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן, מקווה שמנהלי מוסדות החינוך שמעו והפנימו את תשובת הרב.
גואל יבוא רבה לי גואל יבוא עם אליה גואל יבוא רבה ליליה גואל יבוא עם אליה יבוא 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 גואל יבוא
אז זהו, הסתיימו המלחמות, האויבים הרבים שיש לנו כבר לא יוכלו להזיק לנו. מה יעשו במערכת הביטחון עם כל כלי הנשק הרבים והמתוחכמים, עם המחנות הצבאיים? כתבנו ענייני צבא וביטחון קובי פינקלר בתיאור חי על העתיד להתרחש.
הודעת משרד הביטחון שיצא ערב ועליה חתום שר הביטחון לאביגדור ליברמן לא מותירה מקום לספק. ההודעה ברורה. מערכת הביטחון עומדת לשחרר בתוך זמן קצר כ-150 אלף לוחמים מהמערך הסדיר ועוד כ-40 אלף אנשי קבע, לאחר שאומת ללא צל של ספק המידע על בו המשיח והשמדת כל ארסנל הנשק שהיה בידי החיזבאללה בלבנון ובידי ארגון החמאס בעזה. גורם ביטחוני בכיר אומר הערב לרדיו קול חי, השדר ומסר אישי שהגיע מטהרן דרך נשיא ארצות הברית ברק אובמה, מדבר על הרצון המיידי להשבת כל היחסים הידידותיים שהיו בין שתי המדינות עד לנפילת השאה הפרסי לפני כ-40 שנה בשלהי שנות ה-70. חברי כנסת, חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מיהרו להתקשר הערב ליושב ראש הוועדה וביקשו לכנס בדחיפות את הוועדה שמעתה לא יהיה בצורך ממשי יותר לענייני ביטחון. גורם בכיר בוועדה אומר לנו הערב טרם כינוסה, כי מאחר ואין יותר שיעבוד מלכויות, כי לדבריו בעצם במצב הזה שצהל לא יהווה שום גורם בכל המערך המלחמתי, הוא יבקש לקיים דיון מקיף במשרד הביטחון על הפניית משאבים לישיבות ומערכות חינוך אחרות בהצבת טנקים במוזיאונים או בגני השעשועים. המשמעות אדירה אומר לנו הערב גורם ביטחוני. זה לא רק כי האדם, המשאבים, הפיתוח והתלות הבלתי נגברים בארצות הברית ומהתעשיות הביטחוניות. זה אומר אתה שאלפי חיילים יוכלו לשבת בהיכלי התורה, ללמוד ולהביא אומנות אחרת לעם ישראל. זה היה חלום, מספר סגן הרמטכ"ל, ומוסיף. הבוקר כאשר התפלל לידי אחד מעוזריי ואמר המברך את עמו ישראל בשלום, חייכתי ואמרתי לעצמי בשקט הלוואי, אבל זה לא אמיתי. עכשיו אני מכה על כך. מסתבר שיותר ויותר קצינים בכירים המעורים היטב במערכת הצבאית, ובהם גם שני רבנים צבאיים ראשיים לשעבר, אומרים לכל חי שברמב"ם מוצבה כי מלך המשיח ילחם מלחמות השם, וכי המלחמות שינהל המשיח נגד אויביו יהיו באמצעים רוחניים בלבד, לא כל אמצעי פיזי. וכך הם מצטטים נאמר בישעיהו, ויקה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. כלומר, המשיח הכה את אויביו באמצעות שבט פיו ועל ידי רוח שפתיו. תכונה זו שניהול מלחמות באמצעים רוחניים איננה דבר חדש, אומר למד, בכיר בשבק. אנו רוצים זאת כבר אצל חזקיהו מלך יהודה, שעליו אומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. כאשר עלה סנחריב עם צבאו האדיר על ישראל, התפלל חזקיהו אל השם, ובלילה בא מלאך השם והיכה את כל צבאו, עד שבבוקר היו כולם גרים מתים, הרי לנו ניצחון כביר במלחמה. ובשטח עצמו ניכרת פעילות משני עברי הגבול. לפני דקות אחדות הגיעו למעבר הגבול בראש הנקרא, אנשיו של חסן נסראללה, ובידיהם גם כתב כניעה וגם פירוט של כל מאגרי הנשק. חלק גדול ממחבלי החיזבאללה הגיעו לנקודות הגבול, הרימו ידיים תוך שהם מביאים כלי נשק ותחמושת. גם בדרום, לאורך גבול רצועת עזה, לא שונים פני הדברים. נכון, ההלם עדיין ניכר. ישנם קצינים וחברי כנסת שעדיין לא מאמינים, אבל כשרואים את תמונות הלוויין ודיווחי הכתבים ב-CNN והרשתות הנוספות, מבינים היטב שהמילים שכל נחשפנו עליהם וחיטטו חרבותם לעתים כבר כאן ועכשיו. בעוד שעה נביא כאן דיווח מיוחד מלשכת שר הביטחון לראש המטה הכללי בהתייחסות פרובית ראשונה לבוא המשיח. עד כאן קובי פינקלר, הקירייה, תל אביב.
אחת משלוש השאלות שנשאל אדם כאשר הוא מגיע לדין בעולם האמת היא השאלה, ציפית לישועה? פרק מאלף על איך מצפים לישועה אנחנו יכולים ללמוד מרבותינו חכמי ישראל שחיו את המשיח בכל רגע. סיפורים וקולות מרגשים במיוחד יביא לנו כעת הרב חיים הורוביץ.
אני מאמין בביאת המשיח.
הציפייה לביאת המשיח באה לידי ביטוי בצורה מיוחדת ומלאת עוצמה בקרב גדולי הדורות וחכמי ישראל מאז ומעולם. בסיפורים מרגשים מתוארים הדיבורים והמעשים, מהם אנחנו יכולים ללמוד אולי משהו על הדרך בה התכוננו הרבנים והאדמו"רים לגאולה הגדולה. רבינו עובדיה יוסף הרבה לדבר על הצורך לפעול ולעשות לביאת המשיח. זכור במיוחד אחד הרגעים המרטיטים שכאשר דיבר על הציפייה לבניין בית המקדש, נשנק מהתרגשות והחל לבכות בדמעות.
קדוש ברוך הוא קורן המנגרים, שעסקים בסביר הבית המקדש, מוכיין בית המקדש, יערב בית המקדש.
בהספד שנשא הרב שחר רבי יוסף כהנמן הרב מפונוביץ' אמר, כל ימיו היה מצפה ומייחל באמונה שלמה לביאת המשיח. רגשי האמונה בערו בו למעוד, עד כי בשעה שרכש את ארון הקודש להיכל הישיבה, הכין בו שני כיסאות משני צידיו ואמר, אחד למלך המשיח ואחד לאליהו הנביא. האני מאמין בביאת המשיח שלו היה כל כך מוחשי, וכשחנך את בניין הישיבה לצעירים, שמעו מפיו שהתבטא בטוח אני שאליהו הנביא ומלך המשיח יעבור דרך הבניין הזה. בספר על החפץ חיים מתואר, באמונתו וציפייתו למשיח דומה ולא היה שני לחפץ חיים בין צדיקי דורות רבים. דמעות רבות היה מזיל בתפילותיו על דבר המשיח. כשדיבר על המשיח נדמה היה כי הנה, הנה שומעים כבר את פעמי בואו. הוא היה מדבר ברצינות עמוקה שכזו, בנעימת ביטחון שכזו, עד ששוב לא אפשר למישהו לפקפק אף כחוט השערה בהנחה שיש להתכונן לקבל במהירה פני גואל ישראל. הוא הפכין לעצמו כפותת שבת מיוחדת כדי לקבל בפני משיח, ומזמן לזמן היה מתעטף בה ויושב לחכות לו. גם מזוודה גדולה הייתה לו, שבה היה שם את חפציו הנחוצים ביותר, כדי שכשיבוא המשיח, מיד יהיה מוכן לילך עמו לארץ ישראל.
זה נתקף מיד, וברד על צדיקים, זה נרישנים, וזה זה ננקומים מנתחי הסמיסים, וזה זה נתקף מיד, מלבדי כקינדר, וזה קונה ממשר זה נזגל חינוך, מזג שמחו.
כאשר התקיימה החתונה הגדולה בהתחתנות צאצאיהם של בעל התניה ושל רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, היה כתוב בנוסח ההזמנה לחתונה כך: החתונה תתקיים אם ירצה השם בירושלים עיר הקודש, והמקדש תיבנה ותיכונן. אך אם משיח צדקנו לא יבוא חלילה עד אז, תתקיים החתונה בעיר ז'לובין.
כעת אנחנו זוכים לשוחח עם הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שכידוע מחטט את רגליו בכל רחבי הארץ, ולא רק, גם בעולם כולו, ומחזק יהודים בשיחות של אמונה. כבוד הרב, כולם מדברים על משיח, מה היו הדברים המשמעותיים שהוא יעשה?
את התשובה לשאלה הזאת כבר קיבלנו מהרמב״ם, הלכות מלאכים פרק י' הלכה א'. הוא אומר בדיוק, כאשר יבוא המשיח, מה הוא יעשה? בין היתר הוא יקבץ את נדחי ישראל, הוא יבנה את בית המקדש, הוא יחזיר את המשפט כבראשונה. כל המטלות הנכבדות האלה של הגאולה העתידית יעשה המשיח. בהלכה ב' של אותו פרק י' בהלכות מלאכים מוסיף הרמב״ם שמי שאיננו מאמין בביאת המשיח בעיקרון ואיננו מחכה לביאתו ולא מצפה לישועה, הוא לא רק כופר בדברי הנביאים שניבו על כך, אלא הוא מעשה כופר בתורה במשה רבנו. כי בתורה עצמה כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך, השם אלוקיך שמה. כלומר, חזון הגאולה העתידית כבר מופיע בתורה עצמה, בתורה שמשה רבנו מסר לנו בסיני, ולכן מי שאיננו מאמין, מי שמפקפק בכך, הוא כופר בתורת משה רבנו. כך אומר הרמב״ם, דברים מאוד חזדים, מאוד חזקים, מאוד חריפים.
אנחנו מדברים עם הרב שזכה להינצל מהשואה הנוראה והאיומה, ושם, כידוע לכולם, בתאי הגזים ובמשרפות, מה שהחזיק את היהודים הייתה אמונה בביאת המשיח.
יהודי בשם דוד, עזריאל דוד פסטג, השם יקום דמו, בדרך לאושוויץ, ברכבת הדחוסה, שעובדים צפופים, זה ליד זה מבודפסט לאושוויץ, הוא מבקש מאחד מחבריו להפנות לו את הגב, ועל גבו של החבר הוא כותב את התווים לאני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אבל פי שיתממה עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא. והוא עוד אומר שמי שיצליח להביא את הדף הזה עם התווים לאדמור ממוג'יץ, אז היה רבי שאול ידידי הזה צהל, אני נותן לו את מחצית חלקי בעולם הבא. הוא נספה, אבל מה עולה במחשבתו של יהודי מקרון שמוביל אותו לדרכו האחרונה פה על יד המות? הוא יודע שהוא נוסע בדרך שלו ישוב ממנה, והדבר שעולה בדעתו ומחשבתו זה אחד, אני מאמין בביאת המשיח.
ועד כמה אנחנו מצווים לצפות ולחכות?
אחת השאלות העיקריות שאנו נשאלים אחרי 120 לפי הגמרא בשבת למד א', נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה? ולכן אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, קרנות תרום ישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. ולזה עוד מוסיפים ומצפים לישועה, וזאת תהיה תשובה לשאלה שנשאל אחרי 120. אז הבה נזכה שזה יהיה לא רק בעיתה, אלא זה יהיה במצב של אחישנה בכל יום שיבוא.
תודה רבה לכבוד הרב הראשי הגאון רב ישראל מאיר לאו.
שיבוא
אין ספור קולמוסים נשברו ומאמרים נכתבו בסוגיית בית המקדש. האם ירד מהשמיים או שיבנה בידי אדם? מאילו חומרים הוא יהיה עשוי? והאם פועלים זרים יעסקו בבנייתו? אסף קליין שוחח עם מי שעוסקים בנושא גם בזמן הגלות.
בניין רחב ידיים ומרשים גובה מפואר, פיתוחי עץ וזהב מאתרים מכל כיוון, כך נראה בית המקדש השלישי. מזה 1946 שנה אנו נושאים תפילה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מהו בניינו? מהו תיאורו של המקדש החדש? זאת נעלה מעינינו. בכל פעם שאנו מברכים על המחיה כמה פעמים ביום, אנו מבקשים ועלינו לתוכה. כיצד הולכת להתבצע העלייה לרגל? שאלות אלו ועוד נוספות ננסה ללבן עם אלו שאמונים על חקר בתי המקדש שחרבו ומכינים עצמם הלכה למעשה לבית המקדש השלישי. נדבר עם הרב מנחם עקובר, ראש מכון והראינו בבניינו, ועם הרב עזריה אריאל, ראש מכון בית הבחירה שעל יד מכון המקדש. משמיים בית מקדש ירד בנוי באש. מרדכי בן דוד שער, משמיים בית מקדש ירד בנוי באש. השאלה אם אנחנו צריכים לחכות שיבנה בית המקדש באש, או שאולי הגיע הזמן ללמוד את מקצועות הבנייה בעצמנו. הנה הרב עזריה אריאל ממכון המקדש.
בית המקדש השלישי ייבנה כמו הראשון והשני בידי אדם. זה שמה, מה שאמר בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זוהי מצוות עשה לדורות כפי שקובע הרמב״ם.
גם הרב מנחם עקובר מסכים שעל הציבור לבנות את בית המקדש ולא לחכות לניסים מהשמיים.
צריך לזכור שמצוות בניין המקדש, שמצוות עשה מן התורה, מצוות עשה חף ספר מצוות לרמב״ם, זו מצווה שמוטלת על הציבור.
בתשובותיהם של הרב עזריה אריאל והרב מנחם עקובר, כנראה שמרדכי בן דוד בדעת מיעוט. יש כאלה שכבר היום מנסים לקחת לעצמם קרדיט על בנייה נרחבת בירושלים.
אנחנו ממשיכים כל הזמן לבנות את ירושלים, לפתח אותה, לסלול אליה נתיבי תחבורה חדשים.
הרב מקובר, בשעת אמת, על מי מוטלת ההחלטה לבנות את בית המקדש?
פקודת הבנייה צריכה להינתן על ידי גדולי ישראל. להתכנס, הרבנות ראשית שהיא צריכה להשתדרג, נניח, לסנהדרין, ובעצה אחת עם רשויות השלטוניות, להחליט על בניית מקדש ולהיכנס לפרויקט אדיר ומדהים ולבנות את מקדש.
הרב עזריה אריאל קיבל כבר את האור הירוק, הוא רק מחכה גם להתערות הדלטטה.
את האור הירוק ואת הדרישה לביצוע כתב כבר הקדוש ברוך הוא בתורה. מי יחליט שזו שכבר קיימת האפשרות? בבוא העת, כאשר עם ישראל ירצה מאוד את העניין, אז גם השלטון יגיע לידי החלטה שהדבר אפשרי, ואז ניגש כולנו לעשות.
אז קיבלנו החלטה לבנות בית מקדש, הרשויות מסכימות, עכשיו הגיע הזמן לעבור לבנייה עצמה. אמר שלמה המלך במשלי, בחוכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן, אז צריך תכנון הנדסי מפורט. האם התכנון הזה כבר קיים, או שאנחנו צריכים להמציא את בית המקדש השלישי מההתחלה? הרב עזריה אריאל.
קיימות תוכניות מוכנות, עדיין לא לכל חלקי המקדש, אבל לחלקים החשובים ממנו, ללשכת הגלית למשל יש תוכנית מפורטת ביותר, יש תוכנית כללית של ההיכל, של האולם.
גם הרב מקובר לא הזניח את הנושא, אבל מסתבר שעדיין לא כל התוכניות מוכנות.
ברוך השם, יש כמה וכמה יהודים שעובדים על תוכניות כאלה כיום, תוכניות של ביצוע עדיין לא קיים, קיימות באופן מפורט, אבל עובדים על זה.
בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, כך כתב רבי יצחוק קוטנר, בעל הפחד יצחוק. השאלה אם גם את בית המקדש שאנחנו נבנה במו ידינו. הרב מקובר, אולי עדיף להביא בכלל פועלים מסין. זה יהיה בוודאי הרבה יותר מהר.
זה לא פשוט. בית ראשון בנו פועלים מצור, אבל יש מדרש שאומר שזה אחת הסיבות שבית נחרב. טכנית, אין מניעה שיבדו חממים, שיבואו זרים ויבנו. ודאי שעיקר העניין, שיבואו יהודים, שעשו את זה בטהרה ובקדושה, גם יכוונו אולי, אבל לכאורה אין מניעה שנעסיק אותם בתור פועלים שעובדים.
בית המקדש השני חרב לפני כמעט 2,000 שנה. שיטות הבנייה מעט השתנו מאז. שלמה משתמש בתולעת השמיר כדי לחצוב את אבני המקדש שאסור להניף עליהן ברזל. אולי היום אפשר לבנות מקדש מבנייה קלה? ומה הפתרונות הטכנולוגיים של היום שיעזרו לנו לבנות בניין בדיוק כפי שציוותה עלינו התורה? מסתבר שהרב עזריה אריאל כבר מצא חלק מהפתרונות, והוא אפילו מכין את המובילים להביא את האבנים לבית המקדש.
אנחנו במכון המקדש נערכים לזה, להביא אבנים שלמות, שלא לא מגע ברזל. לגבי כלל הבניין, בהלכה לא נאמר, זה מגבלה מפורשת בנושא הזה. לכן שיטות הבנייה שיש לנו היום קבילות גם בבניין בית המקדש השלישי, אין מניעה לשלב כל מיני אלמנטים חדשים, אם זה תאורה, אם זה חימום תת-רצפתי, כל מיני רעיונות שאפשר לעלות על הדעת.
מסתבר שגם לרב מקובר יש כמה פתרונות שבאים מעולם ההייטק.
בדברים מסוימים אפשר להיות שיטות מסוימות של בנייה קלה שהן מתאימות לעניין הזה. זה כמובן מאוד מאוד יעיץ ויחיש את קצב הבנייה. בבניית המזבח יש בעיה. לא תעניף אלן ברזל, אפשר להעניף ברזל על בני המזבח. דנו בדבר פסקין. כיום אפשר להשתמש בקרן לייזר, מה שבבית ראשון את התולעת השמיר המפורסמת. הדור שלנו יש קרן לייזר שיכולה לפשט המלאכה.
אז הנה בעזרת השם תם ונשלם בניין בית המקדש השלישי, והוא עומד בתפארתו עכשיו מה שנותר לנו, לקיים מצוות עלייה לרגל. קחו למשל היום את ל"ג בעומר במירון, בין 300 ל-500 אלף איש, ותראו איזה בלגן. תחשבו מה קורה כשיעלו מיליוני יהודים לבית המקדש בשלושה רגלים. הרב מקובר, האם יש גם פתרונות לזה? והאם אנחנו צריכים להתחיל ללכת ברגל? או שאולי אפשר לעלות לרגל גם בשאטלים?
עלייה לרגל זה לא כוונה שאתה צריך ללכת ממטולה ברגל, כוונה שאתה עולה להר הבית ברגל. אבל ודאי שאפשר לקחת כל אמצעים טכנולוגיים שקיימים, רכבות ומטוסים, אבל ודאי שיצטרכו לעבוד על העניין הזה של חניונים מסודרים, והיום יש באמת יש רכבת קלה, יש כל מיני פתוחים שעניין שלהם זה באמת להכין אותנו למציאות שבה רבבות, רבבות, רבבות יוכלו להגיע לתוך ירושלים.
האמת שאפשר לדבר עוד הרבה על בניין בית המקדש, על הכלים, אבל זמננו קצר מלהכיל. אני רוצה מאוד מאוד להודות לרב מנחם מקו וראש מכון והראינו בבניינו, ולרב עזריה אריאל, ראש כולל בית הבחירה שעל יד מכון המקדש. ולגבי הדברים שיהיו בבית המקדש, כיצד אמר הרמב״ם בהלכות מלאכים, לא ידע אדם איך שיהיו, עד שיהיו, ונסיים בתפילה, ובלבד שסוף כל סוף יהיו.